רדיו סול סימוייר, רדיו סול סימוייר, הרדיו של ישראל. 30 שניות על רדיו סול. רדיו סול היא תחנת הרדיו האינטרנטית הגדולה בארץ, המשדרת 24 שעות ביממה, מונה 36 שדרנים, ועוברת בשם הוויזואלי. רדיו סול משדר במגוון סגנונות מוזיקה, מגוון גדול של תוכניות, אקטואליה, תרבות, הופעות לייב ואופן, מיסטיקה ודרך חיים, יהדות וסקירת אירועים הישר מהשטח. ניתן להאזין לרדיו סול באפליקציית רדיו סול ישראל או באתר האינטרנט radiosol.co.il. רדיו סול COIL, הרדיו של ישראל.
פודקאסט, אחד מהטרנדים החמים שיש היום. רוצים להקליט פודקאסט משלכם? רוצים שכל העולם ישמע אתכם? רדיו סול, הרדיו האינטרנטי הגדול בישראל, מזמין אתכם לאולפן ההקלטות האיכותי והמקצועי ביותר, עם פודקאסט אודיו ווידאו כולל גרין סקרין. לפרטים נוספים חייגו 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת קול נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כגדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
מאזינים לתוכנית מורשת יהודית וזהות ישראלית בהגשת בן שפט.
ערב טוב למאזיני רדיו סול, הרדיו האינטרנטי החברתי הפופולרי במדינה. השעה 4:15 ואנו שוב באולפן 3. היום יום שני, תתווה ודר ב' תפשין פי ד' 25 למרץ 24. ושוב בתוכנית מסורת יהודית וזהויות ישראליות, מול המיקרופון בן שפט, תחקיר עורך ומגיש, ועימי בשידור שוקי הטכנאי. אתמול ציינו את פורים בכל המדינה, למעט ירושלים החוגגת היום את פורים. מדוע ירושלים נבדלת משאר המדינה גם בפורים? הסיבה לשינוי נובעת בעצם מהכתוב במגילה. לפי המגילה, בכל העולם נלחמו היהודים כנגד השמדתם ביום י"ג באדר, ולמחרת נחו מהמלחמה. ולכן קבעו חכמים את החג ביום י"ד באדר שחל אתמול. ואילו בשושן הבירה, שהייתה מוקפת חומה, היהודים נלחמו גם למחרת, דהיינו גם ביום י"ד באדר, שזה היום, וגם בתתוו באדר, ורק לאחר מכן נחו מהמלחמה. ולכן גם קביעת החג בירושלים כעיר חומה הינה ליום לאחר כל שבועיים, כל מקומות בארץ. ולפני שנצא לדרך, נשמע צרור קצר של שירי פורים שיזכירו לנו ימי פורים עליזים שעוד לבטח ויגיעו.
Yeah. אליי, דין ליהודים, אוי סבוי לו, הגנות בשמחה בששון.
הערב אנחנו מרחים את מיודענו הדוקטור דב שבטן, העומד בראש התוכנית הבינלאומית לביטחון לאומי באוניברסיטת חיפה. ועימו נדון בנושא ישראל וארצות הברית, לקחים מההיסטוריה הארוכה של חילוקי דעות עמוקים ושותפות פוריה. ואני שואל, האומנם? דוקטור דן שבטן, אתה איתנו?
אני איתכם.
יפה. הרשה לי לאתגר את כותרת שיחתנו היום. לאמריקאים נגמרה הסבלנות. בבית הלבן העניקו לישראל עד כה כל מה שרצתה וכל מה שהייתה צריכה כדי להביס את החמאס, גיבוי בינלאומי ועוד נשק. את הדברים הבסיסיים ביותר שארצות הברית ביקשה, דאגה יסודית לאוכלוסייה האזרחית ותוכנית ליום שחרי ברצועת עזה, ירושלים לא הייתה מוכנה לתת. האמריקאים לא מבקשים להפסיק את המאבק נגד חמאס או להשלים עם שלטונו. הם רוצים שהמלחמה לא תסלים ושמספר הקורבנות האזרחים ידעך ושיהיה עתיד כלשהו שאינו קטוסטרופה אזורית. הם מבינים שתהיה פעולה צבאית נגד חמאס גם ברפיח. אך הם לא רוצים פעולה קרקעית נרחבת בסגנון חאן יונס או צפון הרצועה. במקביל עושה רושם שנתניהו מחפש כל הזדמנות לאימות עם הבית הלבן. והתוצאה הנוכחית היא, כפי שאמרה סגנית הנשיא קמילה האריס, הקובעת, כניסת ישראל רחבה לרפיח אינה מקובלת עלינו. גורם ביטחוני ישראלי מציין כי קיים חשש שהמתיחות מול ארצות הברית סביב כניסה לרפיח והבעיה ההומניטרית בעזה ישפיעו גם על הנכונות האמריקאית להמשיך ולסייע לישראל באותה עוצמה. ולדבריו, העוגן של מדינת ישראל זה ארצות הברית. עדיין יש עזרה, יום יום רכבת אווירי שמגיעה, אך החשש הגדול ביותר הוא שהמתיחות בשל הבעיה ההומניטרית והכניסה לרפיח ישפיעו על הנכונות האמריקנית לסייע ביטחונית לישראל. הרשה לי גם לפנות את תשומת לבך לרעיונות של ג'פרי זקס, תום פרידמן וג'ק שומר, כולם יהודים ציונים, החרדים לעתידה של ישראל. שלושתם סוברים שישראל על סוף התהום במערכת היחסים שלה עם ארצות הברית. הייתי יכול להמשיך בציטוטים המראים על וקטור שלילי ביחסים בין ישראל לארצות הברית. דוקטור דן שבטן, אתה עדיין סובר שלמרות חילוקי הדעות העמוקים, קיימת עדיין שותפות אינטרסים עמוקה בין ישראל לארצות הברית?
ברשותך, אני רוצה להכניס את הדיון במלחמה הזאת בהקשר הרבה יותר רחב של המדיניות האמריקנית במזרח התיכון, של יחסים בין ארצות הברית לבין ישראל, וגם במלחמה הזאת צריך להבחין בין התמיכה הצבאית, הגיבוי האסטרטגי, הכלכלי והפוליטי המאוד חשוב שאנחנו מקבלים מארצות הברית, באותו צד ההגבלות על חופש הפעולה שארצות הברית מטילה על ישראל, לבין המשמעות של המלחמה הזאת בהקשר היותר רחב, אפילו של המלחמה הזאת, אבל בוודאי של מערכת היחסים המורכבת בין ישראל לבין ארצות הברית. וכאן הייתי רוצה לתת באמת פרספקטיבה של 75 שנים, ולומר קודם כל שאנחנו צריכים להבחין ולהתייחס לכל אחד בנפרד, גם לשותפות הערכית, שהיא חשובה ויש לה משקל, ובהחלט מקילה על מי שרוצה לעזור לנו, ומכבידה על מי שרוצה להתנגד לנו, אבל זה לא העיקר. העיקר, בוודאי בעשרות השנים האחרונות, זאת השותפות האסטרטגית, וכאן התחולל מפנה עמוק ושיטתי לאורך זמן שממשיך גם היום. ממצב שבו האמריקנים רואים את ישראל בעיקר כנטל במזרח התיכון, כנטל אסטרטגי, למצב שהוא נכון להיום, שבו ארצות הברית רואה את ישראל כנכס אסטרטגי, לפעמים אפילו כנכס אסטרטגי יותר ממה שארצות הברית הייתה רוצה, תחת ממשלים מסוימים, אבל כמעצמה חשובה, אולי החשובה ביותר במזרח התיכון. והשינוי הזה התחולל בערך בשנות ה-70. בשנות ה-50 וה-60 היה נדמה שלאמריקאים יש שותפות אסטרטגית ויש שיקול של מדיניות פנימית בארצות הברית, רוצים את הכל היהודי וכולי, אבל במזרח התיכון ישראל היא נטל. כי הייתה לאמריקנים, בעיקר בימי קנדי, איזה הזיה שאפשר את גמל עבד אל-נאצר ואת הרדיקליזם הערבי בכלל למתן, להקות את הוקצו, להעביר את הערבים לצד האמריקני, בין היתר על ידי לחצים על ישראל, בוודאי תמיכה מאוד מאוד מסויגת בישראל, כי התפיסה המאוד פשטנית, והאמריקאים טובים מאוד בפשטנות, זה הצד הכי חזק של החשיבה האמריקנית, בפשטנות מסוימת אמרו, מצד אחד ישנם הערבים, מצד שני ישנה ישראל, it's very clear that the American bread is buttered on the Arab side. החמאה נמצאת על הצד הערבי של הלחם. והיהודים הם נחמדים, והייתה שואה, ואסור להשמיד את המדינה שלהם, אסור לעזור לזה, צריך לעזור להם קצת, אבל בעצם, בהקשר האזורי, ישראל היא נטל. ומה שהבין, לא במקרה, מישהו שלא נולד ולא גדל בארצות הברית, הנרי קיסינג'ר, מה שהוא הבין, והחדיר, והאמריקנים היום מבינים שאין דבר כזה, ומעולם לא היה דבר כזה, הערבים. הרדיקלים בזמנו של נאסר, ונאסר עצמו במיוחד, הצליח להשפיע על מכלול העולם הערבי באמצעות דעת הקהל. אבל רוב העולם הערבי, רוב המשטרים בעולם הערבי הם לא רדיקלים, ויחסי הכוחות האמיתיים הם בין ישראל, ארצות הברית והכוחות הערבים הבלתי רדיקליים שהם הרוב לבין רדיקלים. ואת הרדיקלים צריך לשבור ואת הרדיקלים צריך להשפיל וברדיקלים צריך לפגוע ובידידי ארצות הברית במזרח התיכון צריך לתמוך. את זה הבינו ג'ונסון, בוודאי ניקסון הבין את זה בצורה הטובה ביותר והמתוחכמת ביותר. קיסינג'ר, ואכן זה היה תור הזהב של היחסים הישראלים-אמריקנים בהבנה של המזרח התיכון, זאת אומרת בהבנה של ארצות הברית, שישראל היא נכס אסטרטגי משום שהיא מכשיר נגד הרדיקלים, בעוד שידידי ארצות הברית הם אלה שאינם רדיקלים, וישראל עזרה להציל ערבים בלתי רדיקלים מרדיקלים. זה קרה בשנות ה-50 בירדן ובלבנון, זה קרה שוב בלבנון ב-1970, והאמריקנים לאט לאט הבינו את החשיבות של ישראל, גם באופן אובייקטיבי. ישראל ממדינה ענייה, חלשה, לא בטוחה בעצמה, התפתחה למעצמה הכי חשובה במזרח התיכון, ולכן האמריקנים בהדרגה הבינו שהצד האסטרטגי הוא המכריע.
הם ראו בנו
לא
מעצמה...
אני לא מזלזל בצד הערכי, אבל אני בהחלט חושב שאנחנו צריכים להתמקד בהבנה האמריקנית לגבי הצד האסטרטגי.
האם הם ראו בנו מעצמה?
אני מציע את הדיון לקיים יותר מאוחר, אני רוצה, אחרת אני לא אצליח לסיים בצורה משיטתית את מה שאני רוצה לומר. בהתנהלות המלחמה, במה שקורה עכשיו, ובכלל במלחמות, צריך להבחין בין שני דברים. צריך להבחין בהסכמה ובמחלוקת, במה שעושים תחת האילוצים האמריקנים במהלך המלחמה, לבין התפיסות האמריקניות, לעתים קרובות ההזיות האמריקניות, במה שכרוך באנד גיים, במה שהם אוהבים לקרוא בשם פתרון בעיית המזרח התיכון, באמצעות פתרון המחלוקת הישראלית-ערבית או הישראלית-פלסטינית. ואני מציע לעשות הבחנה עמוקה, משום שאני אראה בהמשך שאת ההזיות האמריקניות האלה פשוט אי אפשר לקחת ברצינות. עם כמה יוצאים מן הכלל, האמריקנים תמיד הציעו דברים שלא היה להם שום אחיזה, שהיו מזיקים לישראל בצורה איומה ונוראה, ישראל התעלמה מהם, ישראל דחתה את זה, והיחסים עם ארצות הברית, השותפות עם ארצות הברית, התחזקה, למרות שישראל דחתה באופן שיטתי את ההזיות האמריקניות לגבי שלום עד במזרח התיכון. עכשיו, אני לא מציע להתעלם מהאמריקנים, אני מציע לציית להם כאשר הם מכתיבים לנו כל מיני דברים, שלהם הם מאוד חשובים ולנו הם לא מאוד מזיקים. דוגמה עכשווית, העניין ההומניטרי. האמריקנים הם אובססיביים לגבי העניין הזה. אגב, זה לא עוזר להם, הפלסטינים שונאים אותם יותר מאשר כל אחד אחר למעט את ישראל, כך שזה גם לא עוזר להם, אבל בסדר, אני שם מציע לקבל את הטיעונים שלהם עד לנקודה מסוימת, ואפילו כאשר ברור שהנזק הוא גדול, למשל ב-1953 הם כפו על ישראל להפסיק את המוביל הארצי מגשר בנות יעקב לנגב, כי זה לא מצא חן בעיני הסורים, שהיו בין כך אנטי-אמריקנים, אבל בסדר, נניח. האמריקנים כפו את זה, שברו את ישראל, כפו עליה לדחות את המוביל הארצי לכמה שנים, עד שהתחלנו בהוצאה גדולה ובהשקעה בנייתית וכספית גדולה מאוד, להעלות את המים מתוך הכינרת עד לגובה של גשר בנות יעקב, כדי שהם יוכלו לרדת בגרביטציה לנגב. אחר כך הנזק הנורא שגרמה ארצות הברית על ידי כך שהיא סילקה את ישראל מסיני ב-1956, בלא לקבל שום דבר בעל ערך, היא על ידי כך בנתה את נאסר כגורם הרדיקלי במזרח התיכון, שהזיק לארצות הברית יותר מכל אחד אחר, אחד המעשים המטומטמים ביותר של המנהיגות האמריקנית. אגב, אייזנהאור עצמו הכיר בזה, ובכהונה השנייה שלו כבר התנהג אחרת כלפי ישראל. אני אתן דוגמאות מן הזמן האחרון, יותר קרוב לימינו, על דברים מזיקים שהאמריקאים כפו עלינו, ובסדר, היינו צריכים לקבל את זה. למשל, ב-2006, במלחמת לבנון השנייה, בוש אסר על ישראל לפגוע בתשתיות לבנוניות, דבר שהיה טעות
נכון
גדולה.
מאוד, נכון מאוד.
קונדוליסה רייץ כפתה על ישראל להביא את חמאס לתוך הבחירות, למרות שזה בניגוד גמור להסכמי אוסלו, בגלל שהיה לה הזיה שהפלסטינים לא ירצו משהו רדיקלי, אלא ירצו משהו קונסטרוקטיבי, כי היא לא הבינה שום דבר ממה שקורה במזרח התיכון, ובבחירות שבהם ניצח חמאס, עצם השתתפותו של חמאס כפתה עלינו קונדוליסה רייס. זאת אומרת, יש כל מיני שטויות של האמריקנים, שבסדר, אוקיי, הם חזקים, אנחנו חלשים, אנחנו זקוקים להם, הרבה יותר מאשר הם זקוקים לנו, צריך לקבל את זה. לבין החזיונות השווא שלהם, לגבי פתרון, מה שהם קוראים פתרון, solution, כרגע הם מדברים על two-state solution, וזה בדרך כלל דבר מאוד מאוד מזיק, אנטי-ישראלי, וישראל דחתה ופסלה את זה, וזה לא הפריע לה בכלל ביחסים עם ארצות הברית. למשל, טרומן כותב לבן גוריון, שישראל צריכה לקבל פליטים לתוך מדינת ישראל, ולוותר על שטחים שישראל השיגה ב-1948 לכיוון תוכנית החלוקה. וישראל פשוט דוחה את זה לחלוטין, במצב שהיא רעבה וזקוקה למזון אמריקאי. היא דוחה את זה לחלוטין, ולא קורה שום דבר קטסטרופלי. משום שלקבל את ההצעה של ארצות הברית היה קטסטרופלי. עכשיו, ארצות הברית בעיוולתה, גם המשיכה לקיים עד ימי טראמפ את הפיקציה הזאת שירושלים צריכה להיות עיר בינלאומית, ולכן לא הכירה עד ימי טראמפ בזה שאפילו מערב ירושלים, לפי קווי 67, אפילו מערב ירושלים היא בירת ישראל, ולכן החזיקה את השגרירות שלה בתל אביב. מאיזושהי תפיסה שאי אפשר להפוך את מערב ירושלים לבירת ישראל, אלא אם כן הערבים יסכימו לך. כל הגישה הזאת התקיימה גם בימי טרומן. אחר כך מגיע הממשל הראשון של אייזנהאואר, ושם לא רק אותם שני עניינים שדיברנו עליהם קודם, במוביל הארצי ובסיני, אלא גם בעצם בא תת שר החוץ האמריקני ואומר לישראל שהיא צריכה להפסיק להיות ציונית. זאת אומרת, עצם העובדה שישראל רוצה להביא יהודים מדאיגה את העולם הערבי, והעולם הערבי חושש שאם אנחנו נביא לכאן יהודים, אנחנו נתפשט על חשבונם, ולכן ישראל צריכה להפסיק להיות מרכז של העם היהודי, ולהפסיק לנסות ולהביא יהודים לתחומי מדינת ישראל. וישראל התעלמה מזה, וישראל דחתה מזה, ושוב פעם, העולם לא התמוטט. אחר כך בא קנדי עם ההזיה משלו, עוד פעם, להחזיר פליטים לתחומי מדינת ישראל, לקחת שטחים מישראל שישראל השיגה אחרי תוכנית החלוקה ב-1947. עוד קודם לכן, בימי אייזנהאואר, הייתה תוכנית אלפא, שבה רצו לקחת מישראל חלקים מהנגב, כדי ליצור חיבור בין מצרים לבין ירדן, גם כן דבר שמזיק לאינטרסים האמריקנים, כי משום שזה היה מקל על נאסר להשתלט על ירדן, וכך זה בימי קנדי. עכשיו, בימי ג'ונסון וניקסון וקיסינג'ר, ישנה עמדה שונה לחלוטין. כשהאמריקנים לוחצים על ישראל, כולל ההערכה מחדש ב-1975, כולל מה שקרה ב-73, זה במסגרת אסטרטגיה אמריקנית מאוד נבונה, מאוד צנועה, שלא מחפשת פתרון כולל לכל בעיות המזרח התיכון, שמתמקדת בין ישראל לבין מצרים, ובסופו של דבר, מי שהשיג את השלום בין ישראל למצרים, זה לא אלה שהצטלמו, זאת אומרת, בגין וקרטר, זה בוודאי סדאת, אבל גם קיסינג'ר וגולדה ורבין, כי המדיניות שלהם, שדחתה את תוכנית רוג'רס, שים לב לדבר מעניין, שר החוץ האמריקני רוג'רס יוצא עם תוכנית ב-1969, ישראל דוחה אותה, גולדה מאיר אומרת שמי שיקבל, ראש ממשלה ישראלי שיקבל את תוכנית רוג'רס הוא בוגד, והתוצאה היא שישראל מקבל את תוכנית יותר טובה מהנשיא. כי מה שרוג'רס ניסה לכפות על ישראל, לפי התפיסות המאוד רדודות, תמיד רדודות, של משרד החוץ האמריקני, של מחלקת המדינה האמריקנית, זה שישראל תיסוג מכל השטחים, ויהיה איזה נייר שיופקד באום, שיגידו שהערבים לא ינהלו יותר מלחמה נגד ישראל, ותוכל לעבור בתעלת סואץ, כל מיני דברים מאוד משניים, שאין הבדל משמעותי בינם, לבין הסכמי שביתת הנשק, ועל זה היינו צריכים לוותר על קלפי המיקוח, שלא לדבר על ויתור על הגולן, ירושלים וכל מיני דברים אחרים שאפשר לדון בהם בנפרד. אחרי החוכמה הזאת בא מישהו שכמעט הביא אסון על כל האזור, ג'ימי קרטר, שהגיע עם תוכנית שאומרת, מה זה ישראל מצרים? קטן עליי, רק שתי מדינות, הוא יביא שלום לכל המזרח התיכון. ולכן הוא יעשה ועידה בז'נבה, שבה הוא נותן בעצם זכות וטו לרוסיה ולאשף ולסוריה. והייתה לו גם אובססיה עם אשף, הוא יקים מולדת לפלסטינים. משהו מטורלל, הזוי, מזיק ועוין למדינת ישראל. ולמזלנו, מי שהוריד את התוכנית הזאת מן הפרק היה סדאת, כי הוא בא ואמר, ג'ימי קרטר הולך להרוס לי את כל מה שאני השגתי במלחמת יום הכיפורים, ואת כל מה שאני רוצה, אני צריך הסדר ישראלי-מצרי, אחרת לא יהיה הסדר. אם אתה נותן זכות וטו לרוסים, לפלסטינים ולסורים, לא יהיה הסדר בכלל, ולכן באופן מאוד מוזר, בזכות ג'ימי קרטר, בזכות טיפשותו של ג'ימי קרטר, בא סדאת לירושלים. אני חושב שג'ימי קרטר ראוי שיקרא בלעם. בא לקלל ונמצא מברך, ואפילו עזר בקמפ דיוויד לתפור את השלבים האחרונים של ההסדר בין ישראל לבין מצרים. אחר כך יש לנו כמה נשיאים שהם לא, אי אפשר לציין לגביהם לא מדיניות מאוד שגויה ולא מדיניות מאוד מועילה, אבל אחר כך מגיע אובמה עם מדיניות, קודם כל האיש הזה לא הבין בכלל את העולם, לא הבין בכלל את המערכת הגלובלית. לדעתי הנשיא האמריקני הגרוע ביותר בתחום מדיניות החוץ מאז מלחמת העולם השנייה, והוא ניסה לכפות עלינו מדינה פלסטינאית. ולשמחתי, ישראל פשוט דחתה אותו. עכשיו, אפשר להתווכח, האם נתניהו היה צריך לדבר בקונגרס או לא, כטקטיקה, זה לא היה דבר מוצלח, אבל לדחות לחלוטין על הסף, פשוט לא לקחת ברצינות את ג'ימי קרטר, היה מאוד חשוב.
את אובמה, שוב, את אובמה.
שוב, אתה ממשיך ביחסים עם ארצות הברית. יחסי ישראל ארצות הברית משתפרים, גם בתקופת קנדי, גם בתקופת ג'ימי קרטר, גם בתקופת אובמה, למרות שישראל דוחה על הסף את הרעיונות ההזויים של הנשיאים האלה, יחסי ישראל ארצות הברית משתפרים בגלל המרכיב האסטרטגי, בגלל שארצות הברית מבינה שבמזרח התיכון, קודם כל השאלה היא, האם אתה בעד הרדיקלים או נגד הרדיקלים? נשיא טיפש בתחום מדיניות החוץ במזרח התיכון, כמו קנדי, כמו ג'ימי קרטר, כמו אובמה, מנסה לפייס את הרדיקלים. פעם את גמל עבדל נאסר, יותר מאוחר את איראן, וחותר תחת הערבים הפרו-אמריקנים ותחת ישראל, כפי שחתר אובמה. ברגע שנשיא מבין שהוא צריך לתמוך בידידיו ולחתור תחת אויביו, אז אפשר לדבר איתו. ולסיכום הייתי אומר כך, צריך לאמריקנים לשמוע אבל לא להקשיב. זאת אומרת, צריך לשמוע מה מציק להם, צריך לנסות לסייע להם במידת האפשר, גם בעניינים שהם מבקשים לסייע להם, אבל הדבר הכי חשוב מבחינת ארצות הברית, הוא שישראל תמשיך לאיים על הגורמים הרדיקליים במזרח התיכון. כי מישהו אנטי-אמריקני הוא גם אנטי-ישראלי. לא במקרה צועקים גם בטהרן וגם אצל החותים, מוות לארצות הברית, מוות לאמריקה. לא במקרה שונאים בעזה, גם את ארצות הברית וגם את ישראל. לא במקרה אצל גמל עבדל נאסר, שארצות הברית התחנפה אליו, עזרה לו, הצילה אותו, ניסתה להציל אותו אפילו בתימן, נתנה לו אוכל כדי שהוא יוכל לקנות נשק מברית המועצות ולפעול נגד אינטרסים אמריקנים, כמובן השנאה לארצות הברית געתה. האמריקנים, שוב, יש להם תכונות נפלאות, בזכותם כולנו אנשים בני חורין. לולא ההתגייסות האמריקנית, מי שהיה שולט בעולם, זה ההיטלרים והטוג'ואים והסטלינים, ובזכות ארצות הברית כולנו חיים בחירות. ארצות הברית מסייעת לישראל, בניגוד לאירופאים, על ארצות הברית אפשר לסמוך. בעת צרה, במלחמת יום הכיפורים, ארצות הברית באה לעזרתנו, אירופה לא הרשתה אפילו למטוסים אמריקנים לתדלק בתחומי אירופה. האמריקנים הם ידידים קרובים וחשובים, אסור לשקר להם, אסור לרגל אצלם, אסור לעשות להם שטיקים. האמריקנים הם שותפים עמוקים של ישראל, אלא כאשר הם באים עם הזיות של פתרון. פתרונות יש לתשבצים. מי שחושב שיש פתרון ליחסים בין ישראל לבין הפלסטינים, יש לי חדשות בשבילו, החדשות האחרונות באו בשבעה באוקטובר. מי שמאמין שעכשיו אם אנחנו נגיד מדינה פלסטינאית, אז יהיה פתרון, לפי דעתי הממשלה שוגה בטקטיקה, במקום להגיד לאמריקאים אם לא נקבל מדינה פלסטינאית, היינו צריכים להגיד, אתם מבטיחים שאתם תביאו מנהיגות פלסטינית לא מושחתת, שלא מחנכת את הילדים שלה להרוג יהודים ולא מממנת טרור, תביאו מנהיגות כזאת, נדבר איתה על מה שאתם רוצים. הסיכוי שתהיה מנהיגות כזאת בדור הקרוב הוא אפס גמור, טוטלי, שלם ומוחלט. לנסות ולדבר על מדינה פלסטינאית בלי להתכוון למדינה פלסטינאית. אמריקנים מדגישים מדינה פלסטינאית עצמאית. הם אומרים מדינה שבה יהיה יחס שווה לביטחון של ישראל ולביטחון של הפלסטינאים. האמריקאים מדברים על מדינה של ממש. מדינה פלסטינאית של ממש תביא את האיראנים לטולקרם. הפלסטינים תמיד עושים את מה שרע להם. האמריקאים יוצאים מההנחה שהפלסטינים עושים את מה שטוב להם, ומאה שנים הפלסטינים עושים באופן שיטתי את מה שטוב להם כדי לתת סיפוק ברגע הקרוב, ומה שמזיק להם בצורה חמורה וקשה בטווח הארוך. אז לחלק הזה של האמריקנים לא צריך להקשיב, והערה אחרונה. מי שמסכים לתזה שאני הצגתי כאן, הם מדינות ערב. ישראל מחזקת את מעמדה במזרח התיכון על ידי כך שהיא לא מקשיבה לאמריקאים. כי האמריקנים רוצים שנפסיק את המלחמה בשלב מוקדם מדי, והמצרים והירדנים והמרוקאים והאמירטים והסעודים רוצים שנפגע כמה שאפשר יותר קשה באחים המוסלמים. והם יודעים שאם יהיה חורבן בעזה, אז האחים המוסלמים הם פחות אטרקטיביים כמחליפי השלטון במצרים ובירדן, ופחות מסכנים את סעודיה ואת מרוקו ואת איחוד האמירויות. ועל כן, האמריקנים זקוקים לישראל חזקה, לישראל שיש לה יחסים טובים במזרח התיכון. אגב, לפי דעתי, לא הנורמליזציה היא הדבר החשוב. את הטקסים אני משאיר למישהו אחר. שיתוף פעולה נובע מהעובדה שמנהיגי ערב יודעים שאומנם ארצות הברית הרבה יותר חזקה וחשובה מישראל, אבל ישראל הרבה יותר אמינה מארצות הברית, כי לנו אין כאן את האקוויוולנט של אובמה. מישהו שלא מבין שום דבר, פוגע במדינות ערב, מחזק את האויבים הכי גרועים שלהם. ארצות הברית כבר כמה פעמים ניסתה בימי אובמה, בעצם חיזקה את האחים המוסלמים במצרים. הערבים האלה שאיתם אנחנו צריכים שותפות, רוצים את התקיפות הישראלית ומתעודדים כאשר ישראל דוחה את ההזיות האמריקניות בכיוונים שלא נוחים להם. עכשיו שוב, הם צריכים להגיד בדיוק ההפך מאשר כוונתם. ואם היו שואלים אותי להמלצתי, הייתי ממליץ למלך עבדאללה לקלל את ישראל 4 פעמים ביום, לא 3 פעמים ביום. ולהגיד שישראל היא איומה ונוראה, והיא עושה ג'נוסייד, וכל מיני שטויות שהוא שומע מאשתו ומכל מיני דברים אחרים. בסדר שיגיד. אבל ירדן קיימת בזכות העובדה שישראל היא חזקה, בארצות הברית יודעת שירדן קיימת בזכות העובדה שישראל היא חזקה, ולכן אם ישראל היא חזקה ומחלישה את האחים המוסלמים, זה הדבר שמבטיח את ישיבתו של המלך עבדאללה בשלטון, זה הדבר שמחזק את מעמדו של סיסי במצרים, זה הדבר שמסיר דאגה מליבם של מרוקאים, סעודים ואמירטים. ולכן, להציג כאילו ארצות הברית רוצה שלום, יחסים טובים בין ישראל לבין המדינות הערביות, וישראל לא מסכימה לחזון האמריקאי, זה הסיפור שהאמריקאים מוכרים לעצמם, אני מציע לא לקנות אותו.
דן, התזה שלך מאלפת וגם מחזקת כל מיני פרדיגמות, אבל הם לדעתי, התזה הזאת התייחסה עד לשביעי לאוקטובר. אני רוצה לשאול אותך, האם ארצות הברית הלאה חיה באשליה שישראל היא מדינת שמשמשת כנושאת מטוסים יבשתית באזורנו?
אני לא צריך את הדימוי הזה של נושאת מטוסים. ישראל היא מדינה שלצורך הגנת עצמה היא נאלצת להילחם ברדיקלים. הרדיקלים שהם אויבי ישראל, הם גם האויבים של ארצות הברית. בלי הפגיעה של ישראל ברדיקלים, היה לאמריקנים הרבה יותר קשה במזרח התיכון. אני לא יודע איזה משטרים ערביים פרו-אמריקנים עוד היו שורדים. אני יודע שירדן לא הייתה שורדת במשטר פרו-אמריקני. ועל כן, אובייקטיבית, אני לא צריך את הדימוי. תראה, נושאת מטוסים זה מכשיר אמריקני, שהאמריקנים מפעילים אותו לצרכיהם. ישראל לא מגינה על עצמה כדי להגן על ארצות הברית, היא מגינה על עצמה כדי להגן על עצמה, אבל כשישראל מגינה על עצמה מול ברברים כמו החמאס, מול היסטורית, מול רדיקלים כמו גמאל עבד אל נאסר, ישראל מגינה גם על אינטרסים של ארצות הברית. ישראל שמגינה על עצמה מפני איראן, מגינה על עצמה מפני אויב מובהק ומסוכן של ארצות הברית בזירה הגלובלית, הרבה יותר מאשר בזירה האזורית. לא במקרה האמריקאים באיוולתם, משטר ביידן, הממשל ביידן באיוולתו, הוריד את החות'ים מרשימת ארגוני הטרור כדי לתת להם סיוע הומניטרי, לחץ על הסעודים לא להמשיך את המלחמה נגד החות'ים, והתשובה של החות'ים זה לנסות להטביע ספינות אמריקניות וספינות בריטיות, ולפגוע באופן קשה בסחר העולמי, ולפגוע קשה מאוד בהכנסות של מצרים, שהיא כבר מדינה על סף רעב, ולפגוע בכל אינטרס אמריקני שניתן רק לעלות על הדעת, והאמריקאים פוגעים שם בעוד כמה טילים או בעוד כמה מחסנים, במקום להבין שצריך להפיל את המשטר הזה בכוח, ואם הסעודים מתנדבים לעשות את זה לטובת הסעודים או האמירטים, לטובת האמירטים, אגב הם לא תומכים שם באותם צדדים, יש הבדלים, חשוב ללמוד אותם, אז האמריקנים פעלו נגד האינטרס של עצמם בגלל איזה הזיה שבאופן הומניטרי הם יצליחו לה... מה זה? כן? עכשיו, דרך אגב, האמריקנים שמו את החות'ים מחדש על רשימת הטרור. האמריקנים באו, ביידן בא לערב הסעודית כדי לפנות לאותו MBS שאותו הוא רצה להזיז. הם באופן שיטתי שוגים בכל דבר. עכשיו, יאמר לזכותו של ביידן שהוא לומד מהשגיאות שלו. למשל, אותה נסיעה שלו לסעודיה הייתה למידה מהשגיאות שלו. החזרת החות'ים לרשימת הטרור זה למידה מן השגיאות. אבל אנחנו לא צריכים ללכת בעקבות השגיאות האלה, ואנחנו גם לא צריכים לבוא לכאן כמכשיר של האמריקנים. מה שטוב לנו, כמעט בלא יוצא מן הכלל, טוב גם לאמריקנים. במקום שיש מתח, וזה לא חיוני לישראל, ראוי שישראל לא תעשה את מה שהכי טוב לה, כדי שזה לא יפגע באינטרסים אמריקנים. זה בהחלט מקובל עליי.
ודעתך אישית...
אבל לא להגיע לכותל.
ודעתך אישית בנושא הסיוע ההומניטרי שהיווה אבן נגף עכשווית בין ישראל לארצות הברית, מהי עמדתך?
קודם כל האמריקנים הם מיסטרים בנושא הזה. אני חושב שצריך לתת, אין לנו ברירה אלא לתת, כי אנחנו הכובש בשטח הזה, אבל אנחנו צריכים להשתמש בסיוע ההומניטרי, למשל, לתת אותו בדרום, ולא הייתי רוצה לתת אותו בצפון. אנחנו ניתן אותו בצפון, כי האמריקנים קופים את זה עלינו בכוח. אבל אני לא רוצה שהאוכלוסייה תחזור לצפון, לפני שהחטופים חוזרים לידינו. ולכן צריך לתת את כל הסיוע ההומניטרי בדרום, באופן שלא יהיה מוטיבציה לפלסטינים לחזור לעזה, אלא תהיה להם מוטיבציה ללכת לדרום. ובהחלט גם אם האמריקנים קופים עלינו להחזיר אוכלוסייה לעזה בלי שאנחנו מקבלים את כל החטופים, אנחנו צריכים להקפיד על זה שזה יהיו נשים וילדים ולא יהיו גברים בגיל לחימה, משום שאחרת אנחנו נקבל את החמאס עוד פעם באותו כוח צבאי שם. וגם אם תהיה עכשיו עסקת חטופים ונקבל 40, את האחרונים החמאס יחזיקו, וצריך שאנחנו נחזיק אותם במשהו שמאוד מאוד 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 כואב להם, כדי שיש סיכוי לקבל גם את שאר החטופים.
האם אתה חושב שארצות הברית רואה בישראל מדינת וסלים? מה זו מדינת... תן לי רגע להסביר למאזינים מה זה מדינת וסלים. דהיינו, ארצות הברית הוא השולט, והווסל מבקש כל הזמן בקשות מהשליט, עזור לי לכאן, עזור לי לכאן.
תראה, אנחנו זקוקים לעזרה אמריקאית ומקבלים עזרה אמריקאית, אבל העזרה האמריקאית היא, אנחנו משתמשים בה היטב, למשל, בזמן שעוד היינו מקבלים סיוע כלכלי אמריקני, השתמשנו בו היטב, כשאנחנו מקבלים סיוע צבאי אמריקני, לרבות הכספים כדי לקנות את הסיוע הצבאי הזה, זה עוזר לנו ועוזר לאמריקנים מאוד. משום שישראל, תראה, גם דברים שארצות הברית התנגדה להם בצורה קיצונית, וישראל עשתה, עזרה לאמריקאים. למשל, אנחנו אפילו הטילו עלינו סנקציות ב-1981, בגלל שתקפנו את הכור הגרעיני העיראקי. כן? בסופו של דבר, זה הועיל מאוד לארצות הברית שלסדאם חוסיין לא היה נשק גרעיני. אנחנו, ואני רוצה להזכיר, באותם ימים, עוד הייתה קיימת ברית המועצות, ולכן היה קשה מאוד לאמריקנים לעשות פעולה מהסוג הזה. כשהאמריקנים לא רצו להפציץ את הכור הגרעיני של סוריה, ישראל עשתה את זה, וישראל עשתה את זה בשביל עצמה, לא בשביל ארצות הברית. אבל זה מאוד 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 הועיל לארצות הברית, שלאסד לא היה נשק גרעיני. והפעולות של ישראל, ולפעמים ישראל עושה שטויות, ולפעמים ישראל עושה דברים לא מוצדקים, ולפעמים ישראל פוגעת באינטרסים אמריקנים משניים, באופן שאיננו דרוש. אני לא טוען שישראל מושלמת. אני רק טוען שאני לא מקבל לא את הדימוי של נושאת מטוסים, ולא את התיאור של מדינה וסלית. מדובר כאן בשותפות אסטרטגית בין שותף בכיר ושותף זוטר. אנחנו אכן שותף זוטר, אבל דרך אגב, גם נאטו שותף זוטר. לארצות הברית.
מבחינה תקציבית ברור.
לא רק מבחינה תקציבית, מכל בחינה שהיא. כן? תראה, אגב, תופעה מאוד מעניינת. כולם מדברים על הפגיעה בתדמית של ישראל בארצות הברית. זה נכון שנפגעה תדמיתנו בצד הדמוקרטי של המפה, אבל א', במספרים הכוללים, מצבנו ממשיך להיות מאוד טוב, ועדיין, ישראל יותר פופולרית בארצות הברית מאשר נאטו. לא בהרבה, בקצת, אבל בכל זאת ארצות הברית, ישראל יותר פופולרית בארצות הברית מאשר נאטו. ככה שאלה שמנסים להלך אימים, למה? כי יש להם אינטרס, אז הם רוצים להשתמש בטיעונים אמריקנים כדי לקדם את האינטרס שלהם.
דן, לצערי יש לי לבשר לך ולמאזינים בשורה לא נעימה. ארצות הברית לא הטילה וטו על ההצעה במועצת הביטחון. לא הטילה וטו. זאת אומרת שהיא לא רואה עין בעין כל דבר.
נכון. תראה, בימי אובמה, ארצות הברית עשתה דבר עוד הרבה יותר מזיק, בזמן שהוא כבר היה ליים דק, הוא אמנם היה נשיא, אבל זה היה בין היבחרו של טראמפ לבין כניסתו לתפקיד, בינואר, ארצות הברית לא מנעה במועצת הביטחון הגדרה של ההתנחלויות כדבר בלתי חוקי. ארצות הברית מנסה להפעיל מקסימום לחץ על ישראל, וישראל צריכה בעניינים משניים לקבל את הפנייה האמריקנית, ובעניינים עקרוניים לדחות את הפנייה האמריקנית. והנה עוד מכשיר לחץ. אגב, גם כל מה שאנחנו שומעים מאירופה ומכל מיני מקומות אחרים, זה בעידוד אמריקני, בסדר, זה חלק מהלחץ. עברנו דברים לאין שיעור יותר קשים, נעבור גם את זה, ואני שוב אומר לך, אפילו בנושא ההצבעה באום, מה שעשה אובמה היה הרבה יותר מזיק מאשר מה שעשה עכשיו ביידן.
אני מקבל כרגע בוואטסאפ אדם בשם אורן, שמאזין לשיחתנו, ואומר לי, תשאל את פרופסור דן שפטן את השאלה הבאה. האם מצבנו בחמש החזיתות אינה מצדיקה שימוש בנשק כבד והרסני יותר, רגע מה הוא כותב פה, בכדי לסיים את הבלגן בו אנו חיים מזה 6 חודשים?
תראה, אני לא יודע אם כוונתו של השואל דומה, יש לנו נדמה לי איזה שר אחד שקוראים לו אליהו, אני לא בטוח, שגם כן היו לו כל מיני רעיונות מקוריים. אנחנו משתמשים בנשק שמתאים למשימה. אני לא אומר שבכל מקרה תמיד בחרנו את הכי טוב, ואי אפשר היה טיפה ימינה או טיפה שמאלה. אבל בגדול אנחנו השתמשנו בהרבה מאוד אש כדי להוריד את מספר הקורבנות שלנו. זאת אומרת, ישראל מצליחה לנהל מלחמה מאוד מאוד קשה, בזירה הכי קשה אי פעם של מלחמה עירונית, ויש לנו ממוצע של פחות משני הרוגים ליום. אני פחדתי לאין שיעור שיהיה הרבה יותר מאשר זה, והעובדה שאנחנו מצליחים לקיים את המלחמה הזאת, גם עם מספר נמוך, אם כי כואב נורא של הרוגים מצידנו, וגם במספר קטן יחסית של
הרוגים של הצד השני.
של הרוגים פלסטינים לא מעורבים מול טרוריסטים.
בהשוואה למלחמות אחרות.
זה כמעט חצי חצי, כן? כן. בהשוואה למה שאמריקאים
נכון,
עשו.
נכון, נכון.
במלחמות אחרות. נכון. כך שזה נובע משימוש נכון, אבל אני מציע באופן עקרוני, אם לאותו אורן יש בלקסיקון שלו את המילה פתרון, אנא ישתמש בזה לתשבצים בלבד. הרעיון הזה שיש איזה בומבה אחת גדולה שתפתור את כל הבעיות, בכל תחומי החיים אתה תשמע אנשים רציניים מסבירים שברוב הגדול של המקרים, אם יוצאים מן הכלל מאוד מאוד בודדים, אתה מתמודד עם בעיות שאתה מחפש להם מענה, ולא עם בעיות שיש להם פתרון חד וחלק כזה, once and for all, אחת ולתמיד.
אני מקבל עוד וואטסאפ מאישה, בחורה בשם עמית, ששואלת האם לאור מה שאמרת, הוא בדרך מתכוונת אליי, שלא הוטל וטו במועצת הביטחון, האם זה סימן שאנחנו עומדים לקראת סיומה של המלחמה?
לא, חד משמעית לא. ישראל תספוג את זה, חבל, השתמשו בזה פה בעניינים הפנימיים כדי להגיד שזה בגלל ביבי. עם כל הביקורת המאוד קשה וההסתייגויות העמוקות שיש לי, זאת המדיניות שרוב אזרחי ישראל רוצים אותה, להמשיך את המלחמה. זה מה שהאמריקנים עכשיו רוצים למנוע בכל מחיר, והם קיבלו איזה אובססיה בנושא העזתי, ואני חושב שהרוב הגדול של אזרחי מדינת ישראל, ואני מדבר על אותו חלק שבעיניי הוא הקובע, זאת אומרת, החלק שגם מתגייס לצבא ועובד, כן, החלק האחר הוא חי על חשבוננו, על חשבון דמנו ועל חשבון זעת אפינו. הרוב הגדול של הציבור הזה, זה שנושא בנטל, רוצה להמשיך ולהקות בחמאס עוד את המעט שנותר, כדי להשלים את הפגיעה בו. זה לא חיסול החמאס, זה לא ניצחון מוחלט, אין דבר כזה ניצחון מוחלט, אבל זה הישג מאוד מאוד חשוב שאנחנו בפתחו, והם לא רוצים לוותר עליו.
ושאלה אחת לפני האחרונה לסיום השיחה בינינו, איך אתה חי עם הידיעה שישראל במקום החמישי בעולם השנואה ברגע זה?
קודם כל, זה לגמרי חדש לי בתור יהודי. אני אף פעם לא הייתי במצב שבו שנאו אותי בעולם. זה חדש לגמרי ליהודים. אני לא מתפלא, משום שחלק גדול של העולם, זה בין כך מדינות אוטוריטריות, טוטליטריות, ברבריות, שיש להם קנאה בישראל המצליחה, שרואות בישראל פרויקט קולוניאלי, לא מתפלא, ודעת הקהל המטורללת. עכשיו, יש לנו עוד תרלול חדש, שזה הפרוגרסיבים וחלק מהליברלים.
באירופה ובאמריקה.
והחוזקה של זה באמצעי התקשורת. וחבל, אני רוצה להגיד לך, אנחנו במקום, לא ידעתי, חמישי בעולם, בשנאה, אנחנו גם במקום חמישי בעולם במדד האושר.
נכון.
הרבה יותר חשוב נכון. ממה ישראלים חושבים על החיים שלהם גם בזמן מלחמה, מאשר מה שאיזה צפון קוריאני או מטורלל בהרווארד חושב על ישראל ושונא אותה או פחות שונא אותה.
אז רק כדי ליישר קו, מדד האושר הזה בעצם נבחן קודם השביעי לאוקטובר. אבל...
נדמה לי שהיה משאל בנובמבר.
זה היה בנובמבר, לי היה ראש הממשלה קודם. אוקיי.
אוקיי.
לפני סיום, מה היית רוצה, דוקטור דן שפטן, שהמאזינים יזכרו משיחתנו הערב?
שהמציאות מורכבת, שלא צריך להתרשם ממה שעיתונאים מספרים לנו ופוליטיקאים, שצריך להסתכל על פרספקטיבה היסטורית יותר עמוקה וללמוד לקחים שהם לא רדודים, שמעבר לטיק טוק יש גם עולם של השכלה שבו אפשר ללמוד על פרספקטיבות עומק מהסוג שניסיתי להציג פה. ואם מישהו רוצה להציג פרספקטיבת עומק אחרת, יהיה לנו דיון מאוד מעניין, אני לא טוען שזה בלתי אפשרי.
אנחנו נאפשר לו את זה.
לא בסיסמאות.
תודה לך, דוקטור דן שפטן, נשתמע בקרוב, ושוב תודה. ולפני סיום, מאזינות ומאזינים, הערב הבנו את מצבה המיוחד של ישראל בארצות הברית, וישראל עם ארצות הברית. ולמרות הכל, ישראל חווה בחצי שנה האחרונה זינוק בעלייה. הציונות מתעוררת, היהודים בעולם מחפשים בית בישראל, דווקא בשעתנו הקשה, נרשם גידול מדהים בבקשות לפתיחת תיקי עלייה לישראל. בצרפת חלה עלייה של 500% בבקשות לעלייה מאז תחילת המלחמה. בצפון אמריקה 120%. באנגליה עלייה של 200%. העולים היהודיים הפוטנציאליים אומרים, למרות האנטישמיות שהרים הראש בעולם, הסיבה העיקרית לעלייה היא עדיין ציונות. המלחמה עוררה בנו את הרגש היהודי ואת ההבנה שהמקום שלנו הוא בישראל, ולכן אנחנו מבקשים לעלות. נדבר על עוד דבר נעים, ואולי בזה אנחנו נסיים את השידור. לאחרונה ניתן פרס סוקרטי לחוקר ישראלי פרופסור חיים סמופולינסקי מהאוניברסיטה העברית בירושלים, והוא זכה בפרס בתחום חקר המוח. פרופסור סמופולינסקי הוא היהודי הראשון שזכה בפרס היוקרתי, הוא בן 74, ממייסדם ומבילי מרכז אדמונד ולילי ספרה למדעי המוח באוניברסיטה העברית, ופרופסור אמריטוס במכון רקח לפיזיקה. הוא חלוץ מדעי המוח החשובים וחוקר הדינמיקה של מעגלים עצביים במוח, והינו בעל שם עולמי בתחומו. הוא גם מכהן כפרופסור במרכז למדע המוח באוניברסיטת הרווארד. מזל טוב לך, אדוני הפרופסור. הרבה כבוד והדר אתה מביא לנו למדינה בשעתנו הקשה. דברו איתי בפייסבוק BNSHEFET או בוואטסאפ במספר 0545-999-030. לא לשכוח להיכנס לשידורי רדיו סול במשך כל ימות השבוע דרך הגוגל, ואתם בהבזנה עם כ-40 שדרנים בכל הנושאים ובכל השעות, פשוט וקל. ולפני שניפרד, נשמע שוב מחוזת שירי פורים. לגבי פורים ולגבי רבי אחרים, זה רגעי שמחה שאני משוכנע שעוד יחזרו אלינו לאחר חזרת החטופים והשבועים ולאחר סיום המלחמה. המשך ערב טוב לישראל, מצוות התוכנית שוקי הטכנאי וממני העורך התחקיר והמגיש בן שפט. שלום שלום ויהיה שלום.
שנשמתי תהיה צבועה